פרק כף בפסוק ד' כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם. כלומר, כשיוצאים למלחמה צריך לא לירא. למה? אז הכתוב אומר לנו, מדוע? כי השם אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם להושיע אתכם. הטיעון נראה חלש לכאורה. נכון, השם איתנו, אבל זה אומר שאין הרוגים במלחמה? זה אומר שאין סכנות? ואולי אין זכויות מספיק? ואז אולי כן ייפלו? מה זה הסיפור הזה? כי השם אלוהיכם ההולך עמכם. אלא הכוונה שמאחר ואתה בא בשם השם, אז מה שיקרה הוא בהשגחה. אז אם חלילה נגזר למות, בסדר, נגזר, אבל יש לזה משמעות, זה לא דבר של הבל. ומתוך כך גם, יש להניח שמתוך גישה כזאת, תהיה השגחה יתרה על הלוחמים, ובאמת, השם יעזור להם. כמו שאנחנו רואים במלחמות שלנו, שברוך השם, אנחנו לרוב מכסחים הרבה את אויבינו, ועם כל הצער על עבדותינו, הם מעטות יותר משל אויבינו. כן.
יש הבדל בין מלחמת מצווה למלחמת
רשות? האם יש הבדל בזה בין מלחמת מצווה למלחמת רשות, אתה שואל? זו השאלה שלך? התשובה היא שאין שום הבדל, בגלל שמה שאנחנו נראה כאן, שמדובר במלחמת הרשות. הפסוקים האלה מדברים על מלחמת הרשות, כפי שיוכח מן ההמשך. בסדר? ודיברו השוטרים אל העם לאמור. הנה, זו ההוכחה. יש כמה פטורים מן המלחמה, נכון? והפטורים האלה, כידוע, לפי ההלכה, נאמרו במלחמת הרשות ולא במלחמת מצווה.
זאת אומרת, במצווה אין פטורים בכלל?
במלחמת מצווה לא נאמרו הפטורים שכאן. בסדר? מה? אפילו חתן יוצא מחדרו וחלה מחופתה, נכון? אגב, חתן יוצא מחדרו לאן? למלחמה. כלה יוצאת מחופתה לאן? אז יש אומרים שמכיוון שיצא חתן מחדרו, ממילא יוצאת כלה מחופתה. אין מה לעשות שם לבד. אבל יש אומרים שהכוונה למשהו אקטיבי. היא צריכה להיות שותפה למלחמה. אז מה זה כלה יוצאת מחופתה? להילחם גם כן. וכך כתבו הפוסקים. אלא שהרדב"ז כתב שנאמר בתלמוד שאין דרכה של אישה לעשות מלחמה. אז איך היא עושה מלחמה? היא מסייעת. מסייעת במזון וכדומה, תיקון הדרכים. כלומר, היא מסייעת למעשה המלחמתי מהעורף. מה הדין של המלחמות שלנו היום? שאנחנו עושים? לעניין של האישה, שמה?
שהאישה הולכת לעזור וכל הדברים.
נו, ואז מה?
כשהמורים אומרים לו לאישה לא ללכת לצבא, אז לפי הדין הזה, כאילו, מה
האישה
צריכה
לעשות? אני לא הבנתי כל מה שהוספת באמצע.
היום הרבנים אומרים לאישה אל תלכי לצבא.
היום רבנים אומרים לאישה אל תלכי לצבא, כי זה אסור. כן, נו, אז מה?
מצד שני, נשים הולכות.
מצד שני, נשים הולכות.
עכשיו, בפועל, מה הדין של האישה
לגבי? אני לא מבין. אני פשוט לא מבין את הקשר בין השאלה שבסוף, שזה מה הדין של האישה היום, לבין כל מה שהוספת, שיש רבנים שאמרו שאסור לאישה ללכת לצבא ושנשים הולכות. מה זה מעלה או מוריד לשאלה שבסוף? אין לזה שום קשר, נכון? לכן אנחנו יכולים לעשות דילית על זה? בסדר. אז בואו נחזור עכשיו על השאלה כמו שצריך. אתה שואל, מה דינה של אישה היום לעניין יציאה למלחמה?
לא מלחמה.
ראה, במלחמה זה מובן שמה?
כמו שהרב אמר, שאישה יכולה ללכת לסייע ולזה, זה מובן. זאת אומרת, לא בתפקידים של מלחמה, בתפקידים של...
רגע, אני לא מבין. אם לא היה כתוב בתורה שמותר לה לסייע, אז היה אסור לה לסייע? בעורף?
אני אף פעם חושב
את זה. לא, זה ברור שמה שאמרתי, זה לא נכון מה שאתה אומר שבמלחמה מותר לאישה לסייע. לא, אני לא אמרתי שמותר. אמרתי שהיא חייבת. משהו אחר. לא, יש הבדל. במלחמה, האיש יוצא למלחמה, והיא מסייעת. זאת אומרת, זה החיוב שלו, זה החיוב שלה. בסדר? אז לכן זה לא נכון מה שאתה אומר שאני אמרתי שמותר לה לסייע במלחמה. בסדר? אלא היא חייבת. כן? כמו שאדם לא יכול להגיד, לא בא לי לצאת למלחמה. יש מלחמה, אתה חייב לצאת. אז זאת שאלה אחת. עכשיו השאלה הבאה שלך היא, מה הדין של הצבא היום? האם יש, כלומר, אם נאמר שההליכה לצבא יש לזה דין של יציאה למלחמה, אז יהיה אותו הדבר. אם תאמר שזה רק הכשר מצווה, אז זה לא אותו הדבר. נכון? זאת השאלה. אז השאלה היא, האם אנחנו היום, ואז זה קשור לשאלה אחרת, שעמדת לשאול אותה ובסוף חזרת בה מלשאול אותה, וזה חבל, כי זה בעצם פותר הרבה מהשאלות שאתה שואל בהמשך, האם, מה הדין של המלחמות שלנו היום? או מה הדין היום של, האם אנחנו במלחמת מצווה או לא? זאת השאלה שאתה שואל. התשובה היא כדלהלה. מאחר ויש מצווה שהארץ הזאת תהיה בידינו, ולא בידי אומה אחרת, מצווה תעשה, נכון? ושאופן הקיום של המלחמה הזאת זה על ידי מדינה וצבא. יוצא שעצם קיומו של הצבא הוא קיום המצווה דאורייתא, שתהיה הארץ הזאת בידינו ולא ביד אומה אחרת. יוצא שאנחנו נתונים במצב כללי ומתמיד ומתמשך של מלחמת מצווה. עד כאן ברור. עכשיו, ממילא זה מחייב את הגברים לצאת למלחמה או לצבא, וזה מחייב את הנשים לסייע. בסדר? עד כאן ברור. עכשיו, מהו האופן שבו האדם מתגייס, או האיש, ומהו האופן שבו האישה מסייעת, אז זה כבר נתון כבר לפרטים. כלומר, האם ההליכה לשירות לאומי היא קיום הדבר הזה? התשובה היא שלא. כלומר, זה שייך באופן כללי לרעיון של העזרה בעורף, אבל אי אפשר לסמן את זה בתור חיוב מפורט ומדויק. בסדר? עכשיו, כמו כן גם ההליכה לצבא. אם אנחנו עכשיו במצב של מלחמת מצווה, אז מה אנחנו עושים פה בכיתה הזאת? היינו צריכים כולנו עכשיו להיות בבסיס, נכון? ולהמתין לפקודות. כן? והתשובה היא שזה בכלל לא כך, שהרי זאת לא דרכה של המלחמה להיעשות. כלומר, אין בדרכה של המלחמה לשלוח כולם בבת אחת. אז למכה ראשונה יש לך חיילים, אחר כך כולם עייפים, אתה לא יכול להמשיך. אלא דווקא מתבונתה של הצבאיות, לפחות בימינו, זה שלא מגייסים את כולם, לפחות לא מיד. אז לפי זה, איך המצווה של ההליכה, של יציאה למלחמה מתבצעת? על ידי מה שנקרא הכשרה צבאית. זאת אומרת, אתה הולך לצבא, מקבל את ההכשרה להיות לוחם. בזה שאתה מקבל את ההכשרה להיות לוחם, זאת אומרת שברגע שיהיה קרב או מלחמה, אתה מוכן כבר לצאת למלחמה. זה המצווה לצאת למלחמה. בסדר? האם יש היום מי שיתיר לחיילות להתגייס? החיילות כבר התגייסו. לחיילים? לחיילת לשרת? אבל החיילת היא כבר גויסה. אתה מתכוון לנשים. אתה שואל האם יש היום תלמיד חכם בעל שיעור קומה שאומר שאישה יכולה להתגייס, להיות חיילת. בסדר? זאת השאלה שאתה שואל. טוב, יש רבנים שמתירים, אבל אף אחד לא יצא בקריאה פומבית, ולא רק בגלל שלא רוצים ללכת נגד הרבנות הראשית שאמרה שלו. עכשיו, יש הרבה תבונה באיסור הכללי שהטילו הרבנים, משום שאין זה רצוי שבנות תהיינה תחת מרות מחייבת של פיקוד כלשהו.
טוב, זה גם אתה יכול להגיד על השירות לאומי.
לא, בשירות לאומי זה משהו אחר לגמרי. זה חוזה על בסיס אזרחי לחלוטין. אין פה פקודה. אדם יכול להפר את החוזה הזה מתי שהוא רוצה.
יש לה מרות של הכל.
אז מה, אז תגיד לסעשור לאישה לעבוד לפי זה.
לא, אני הבנתי שזה לא אותו מסגרת.
לא, זה לא זו.
כשאישה עובדת, זה לא כמו שירות לאומי.
לכאורה זה אותו הדבר, אני לא רואה את זה. טוב, מה אתה אומר?
רציתי לשאול באותו עניין, כמו להרחיב את איך שהוא שאל בנוגע למלח. אני מבין שבחורה לא תלך לצבא, אבל אם אנחנו צריכים כולנו לפני מה שעומדים וכולי, האם אנחנו לא חייבים להירשם במלח גם את הבנות?
מה שפיק?
כן.
האם יש חיוב להירשם למלח? תראה, אם זה יהפוך להיות צורך קיומי של המדינה, אז כן. אנחנו לא במצב שזה צורך קיומי של המדינה. לא נראה. טוב. בוקר טוב. זה מה שנאמר אצל בני גד וראובן, שמשה הבטיח להם שאם יעברו ראשונים למלחמה, ישובו בשלום לביתם, וכך היה שלא נפל אחד מהם. יפה מאוד. זאת אומרת שיש השגחה מיוחדת, כאשר אדם בא בשם השם. כן, כמו איך אומר הרמב״ם, כשאדם יוצא למלחמה, צריך לפתוח בשם, כן, באותה שעה. טוב. עכשיו, בואו נראה מי הם הפטורים. ודיברו השוטרים אל העם למור, מי האיש אשר, אני קורא פסוק ה', כן? מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה. כן, יש הרבה מה ללמוד מהפסוקים האלה. יש קודם כל מה שהיו מתבטחים בזמנו המשכילים נגד הרבנים. היו אומרים, אם תעשו מלחמות לפי ההלכה, אז מי יצא למלחמה? כל הבחורים שעכשיו יתארסו, יאללה, תלכו מפה. כל החקלאים שעכשיו התחילו לנטוע כרם, גם כן ילכו. מי שעכשיו סוף סוף קצת התבסס בן הבית, אבל לא הספיק, גם כן הולכים. אז מי נשאר? כל הזקנים. ואז רב זליג מכובד בעירייה ראשונה. כן? וכולי וכולי. אז הם מספרים שאחד הרבנים ענה למשכילים שהם צודקים, אכן זה באמת כך היו עושים, אבל עובדה שניצחו במלחמה. טוב. אבל ברור שהדברים הם לא כך. מה שכתוב כאן, קודם כל יש הרבה מה ללמוד מזה שהוא קודם כל בונה בית, מזכירים קודם כל את בונה הבית, אחרי זה נוטע הכרם, אחרי זה המארס אישה, נכון? אומר הרמב״ם, כך דרכם של בעלי דעה, שקודם כל אדם בונה בית. אחרי זה דואג גם לפרנסתו, הכרם, ואחרי שיש לו בית ופרנסה, הוא גם נושא אישה. אבל דרכם של הטיפשים, שקודם כל נושא אישה, אחר כך מחפש פרנסה, חפש איפה לגור. כן? כך אומר הרמב״ם. כך דרכם של הטיפשים. האמת היא שבימינו זה ממש הפוך. כי היום יש דיור, יש עזרה מיוחד בדיור לזוגות צעירים. זאת אומרת, אם אתה לא מתחתן, אז אין לך בית. אז היום קצת הסדרים השתנו. אבל כך אומר הרמב״ם, שדרכו של אדם קודם כל שתהיה לו פרנסה, אחרי זה נושא אישה. יש בזה הרבה היגיון. למרות שהיום אנשים אומרים שהפרנסה זה בא עם האישה, הרי מה כתוב בכתובה? שהיא תפרנס אותו ותזון אותו, נכון? מה? הוא אותה כתוב. חשבתי שזה בא... כנראה שזה לא נכון, כי במציאות אנחנו אומרים הרבה פעמים אחרת. אני זוכר שפעם אחת אישה אחת התקשרה אליי, בוכייה. אמרה, חמותי אומרת שאני הרסתי את החיים של בעלי, כי גרמתי לו לצאת לעבוד. ואני שואלת אותך, כבוד הרב, האם מותר לגבר לעבוד? ככה הייתה השאלה, כפשוטו. אמרתי לה שכן, אז אמרה, יש לך מקור לזה? אמרתי, כן, תסתכלי בכתובה שלך. בכתובה כתוב כך. כן, זה... כן, מה אתה אומר?
למה יש את שלושת המקרים האלה שמדברים על התחלה, אבל יכול להיות ש... מישהו כבר יש לו בית, אז גם מישהו, כאילו, מה ההבדל בינו לבין מישהו שרק עכשיו
ונכנס
לבית?
אתה אומר, מה ההבדל בין מי שיש לו בית למי שבנה ולא חנך? טוב, כי מי שכבר יש לו בית, אז הוא מימש את התרחה שלו. זאת אומרת, הוא תרח בשביל משהו, והתרחה הזאת מומשה. עכשיו הוא גר בבית. בסדר? אדם, יש לו קרם, הוא כבר חיללו. בסדר, אז עכשיו הוא מימש את התרחה. אז כלומר, זה לא דבר שהלך לאיבוד. זה כבר מומש.
אבל העימוק הוא, מישהו אחר יחלל לנו. עדיין כן.
תמיד זה קורה שמישהו אחר מחלל. זאת אומרת, אדם שמת, אדם אפילו לא במלחמה, אדם שמת יש לו קרם, אז מישהו אחר מחלל את הקרם.
זאת אומרת שהכוונה היא לספק, להביא לסיפוק נפשי את אותו אחד שעשה את ההתחלה הזאת.
אנחנו אומרים שזה כאילו חבל, שאדם השקיע ולא מימש.
דואגים לרווחה?
כן, למשל בכללות כתוב, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחללנו, אישה תיארס ואיש אחר ייקח הנה. זאת אומרת, זה הכאב הגדול. אבל אם כבר היה מימוש, זה היה מימוש. זה דרכו של עולם, שאנשים מתים. קורה. עכשיו, יש עוד דבר שעולה מכאן, זה הרמב״ם מעיר על כך, שהתורה אומרת שיש סכנה, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו, איש אחר יחללנו, איש אחר ייקחנה. משמע שאם הוא לא ימות במלחמה, אז הוא ישב בביתו, הוא יחלל את כרמו, והוא יישא את ארוסתו, נכון? זה מה שאני אמרתי. תקשיב, טוב, טוב. סער, אני מבקש לשים לב למילים שאמרתי. אמרתי, מזה משתמע שאם הוא לא ילך למלחמה, אז הוא ישב בביתו, והוא יחלל את כרמו, והוא יישא את ארוסתו. נכון? אמת או לא? מה זה אומר? שאין גזרה. מה? זה אומר שאין גזרה. כלומר, שאין גזרה קדומה. אנשים אומרים, זה שאדם מת או לא מת, זה בגזרת שמיים. נכון? הכל מת השם, אומרים המוסלמים. אנחנו רואים שהתורה אומרת אחרת. אם הוא יעשה כך, יקרה כך. לא יעשה כך, לא יקרה. כלומר, מכאן שאין תעודת ביטוח לאדם אם יהרג או לא יהרג במלחמה. מובן? ומכאן מקור לבחירה החופשית.
זה גם אפשר להגיד, כתוב בשעת הסכנה, אדם לא ילך להכיר נטורי.
צודק, צודק, יש קטרוג בשעת הסכנה, מקבל. זאת אומרת, שאם אדם יעשה מה שצריך, הוא יישמר. לא יעשה מה שצריך, ינזק, נכון? מה זה אומר? זה אומר שאין גזרה קדומה על גורלו של האדם. מובן? זה חשוב מאוד לדעת. שיש בחירה חופשית. כן. רגע, אתה אומר, הבחירה והידיעה אנחנו לא מבינים. אבל דבר אחד אנחנו כן מבינים. יש שני דברים שאנחנו כן מבינים. אנחנו מבינים את הבחירה. אנחנו מבינים את הידיעה. הדבר שאנחנו לא מבינים זה בחירה וידיעה ביחד. אבל כל אחד כשלעצמו נכון. זאת אומרת שהבחירה החופשית זאת אמת. זה לא בלוף. זה ברצינות. שאם האדם ידאג לחזק את הבלמים, אז הוא לא יעשה תאונה. לא יחזק את הבלמים, תהיה תאונה. בסדר? אי אפשר להגיד, זה נגזר משמיים.
אפשר להגיד, זה נגזר משמיים.
לא.
אפשר להגיד, גם לא נזק את הבלמים. שניהם ביחד.
רגע, רגע, רגע. אמרו חכמנו, הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. מה זה חוץ מיראת שמיים? זה אומר הרמב״ם, יראת שמיים זה כל מעשה האדם. למור, שכל מה שהאדם עושה איננו בגזירת שמיים. מה בידי שמיים אומר הרמב״ם? כל חוקות הטבע. זה שהתפוחים כשהם ניתקים מן הענף נופלים על הארץ. בסדר? היה אפשר אולי שכשהתפוח ניתק מן הענף שיעלה למעלה. לא. יש חוק פיזיקלי שמה שכבד נופל. בסדר? אתה לא יכול להתערב בחוק פיזיקלי. אתה לא יכול לשנות את חוקי הפיזיקה. זה בידי שמיים, זה לא בידך. את החוקים אתה לא יכול לשנות. אלא מה? אתה כן יכול לשנות את ההתנהגות שלך. לטוב או לרע. אני רק רוצה להזכיר כדבר פשוט וידוע. אני ידעתי שזה פה, שאני אעלה פה על מוקשים, אבל מה לעשות? אני כל פעם צריך לחזור על יסודות שהיהדות מאמינה בבחירה החופשית של האדם ובאוטונומיה המוחלטת שלו.
לא, אף אחד לא אומר שאין בחירה חופשית.
בוודאי.
אבל מצד שני גם יש
ידיעה. ידיעה זה לא גזרה. זה שהשם יודע מראש, זה לא גזרה. זאת אומרת שאני באמת חופשי. והראיה, אומר הרמב״ם, הנה. אם הוא ילך למלחמה, אז יש סיכוי שימות ולא יחנוך את ביתו. ואם לא יוצא, יש יותר סיכוי שיחנוך את ביתו.
הראיה זה בכלל שבן אדם מצווה, תורה מצווה דברים. אם אני מצווה, סימן שיש בחירה.
יפה, זה עוד ראיה שנייה של הרמב״ם. הרמב״ם מביא ארבע הוכחות לבחירה החופשית. הבאתי את האחת, גם מביא את השנייה. לא, לא נכון. לא נכון. אם השם יודע, זה לא סותר את הבחירה. אלא זה שאת... זה לא סותר. אמרת שזה סותר. אמרתי שזה לא סותר. אתה לא יודע איך זה לא סותר. כלומר, יש לך קושי להסביר, לוגית, איך זה לא סותר? אבל זה לא אומר שזה באמת סותר. אמונת היהדות היא שזה לא סותר. איך? אמרת בעצמך שאתה לא מבין. אבל אנחנו יודעים שזה לא סותר. אתה שואל עוד פעם, אתה אמרת בעצמך לפניכם, כשהתחלת את הדיון, אנחנו לא מבינים איך. למרות שאני גם על זה יכול להתווכח, אבל נגיד שאנחנו לא מבינים איך. אבל אם אנחנו לא מבינים איך, זה לא אומר שזה סותר. אנחנו יודעים להלכה שבאמת האדם הוא באמת חופשי. בסדר? למה בשכל זה לא נתפס? הרי זה מאוד הגיוני. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, והוא נתן לו מקום, נתן לו בועת קיום משלו, אז בבועה הזאת האדם עושה מה שהוא רוצה. לא כביכול, באמת. כלומר, זה ברצי, כלומר, לפי דבריך, מה שמשתמע מדבריך, זה שהבחירה החופשית זה סוג של בלוף. זה מה שאמרת. ברגע שאמרת כביכול, זה מילה מנומסת בשביל בלוף. אתה יכול ללכת נגד השם. למה שלא תלך נגד השם? עובדה, כל מי שעושה רע, הולך נגד השם. ויש מיליארדי בני אדם שעושים רע בכל יום. אני מכיר אותם אפילו אישית.
לא, אבל זה גם בסוף, בסוף זה גם ברצון השם. כי אם הוא לא היה רוצה שזה יקרה, זה לא היה קורה ממנו.
אתה אומר שהשם ירשה שילכו נגד רצונו.
כן.
זה בסדר, אז כן, אפשר ללכת נגד רצון השם. אתה צריך להיות הגיוני עד הסוף. או שהשם נתן לנו אפשרות למרוד בו, או שלא נתן. התשובה היא שהוא, עד כמה שאני יודע, לפי היהדות, השם נתן את האפשרות למרוד בו. אני לא צריך להסביר, לא רוצה להסביר. לא, אני אומר לך למה אני לא רוצה להסביר, כי אני פטור מלהסביר. ברגע שהרמב״ם אמר לי, דע לך שהבחירה החופשית זאת אמת, לא בלוף, לא כביכול, זה באמת. וברגע שהרמב״ם אמר לי, הידיעה זה אמת, לא בלוף, באמת. אז אני פטור מלנסות ליישב ביניהם. למה? בגלל שזה למעלה משכל האדם. אבל, אתה מבין, כלומר, אתה מחזיר את הכל לספירה של הלוגיקה האנושית. ברגע שאתה מחזיר ללוגיקה של הלוגיקה האנושית, יש לך בעיה עם זה. אבל, זה לא משנה, כלומר, אז נגיד שאתה עוד לא פתרת את הבעיה. נגיד שכן אפשר לפתור, נגיד שאי אפשר לפתור. אני אומר, זה בכלל לא משנה את נתון היסוד. זה מה שאמר רבי עקיבא, הכל צפוי, והרשות נתונה. ברגע שהוא אמר, הרשות נתונה, אז אני יודע דבר אחד, שהרשות נתונה. וכשאני יודע שהרשות נתונה, אני לא שואל מה אם הכל צפוי. וכשאני יודע שהכל צפוי, אני לא שואל מה אם הרשות נתונה. מתי משמש בזה? זה כמו מטבע, שלפעמים אני מחליט להסתכל על הצד הזה, לפעמים אני מחליט להסתכל על הצד הזה. בבקשה.
מה הקודש הרמנו לבקר כאילו אופן? מה, ממתי יהדות טובעת מאדם להאמין למה שזה
לא נתבש לזה? יפה. יפה. השאלה היא יפה מאוד. אתה שואל, ידעתי שמישהו ישאל את זה סוף סוף. כן, ידעתי שזה יהיה אתה דווקא. אבל אני שואל, רגע, אתה לימדת אותנו מספר פעמים שהיהדות איננה דורשת מן האדם להאמין בדבר שהוא למעלה מהשכל. וכאן פתאום אתה אומר לי להאמין בדבר שהוא למעלה מהשכל. עד כאן שאלתך? הבנתי אותך נכון?
לדייק. לא כמובן למעלה מהשכל, אלא משהו פרדוקסלי.
משהו פרדוקסלי, משהו שהוא נגד השכל. בסדר. אז הבנתי אותך נכון. הבנתי את השאלה שלך נכון. אמת. אני לא חושב ששאלת הידיעה והבחירה היא למעלה או נגד השכל. לא חושב. מצד האמת. רק אני רציתי לא לפלוט את הדיון החשוב בדבר ממשות הבחירה בשאלה האם אנחנו צריכים להאמין דברים שלמעלה או נגד השכל או לא. זה הכל. לכן אמרתי, בין שתאמר, שים לב למה שאמרתי. אמרתי, בין שתאמר שיש לזה הסבר. בין של תאמר שאין לזה הסבר, אם יהיה פה בציבור מישהו שיתעקש לאמץ את הדעה שהיהדות טובעת מן האדם ללכת נגד השכל. אם יהיה מישהו, אנשים כאלה בציבור, כן יש. לא רוצה לדון על זה עכשיו. אני רציתי להסביר מדוע הזכרתי את זה. אתה שאלת אותי למה אני אמרתי שזה סותר את השכל. אז אני רוצה לציין שאני לא אמרתי שזה בהכרח סותר את השכל. אני אומר שבין אם נאמר שזה סותר את השכל, בין אם לא נאמר שזה סותר את השכל, אנחנו צריכים לנתק בין הידיעה לבין הבחירה. זה מה שאני אמרתי. ומדוע אני אמרתי בין אם כך, בין אם כך? כי לא רציתי שיחשבו שהשאלה הזאת תלויה בשאלה הזאת. כמו שהרמב״ם, כשהוא דן בשאלה האם יש אלוהים או לא, הוא מנתק את זה מהשאלה אם העולם נברא או לא. למרות שהרמב״ם מאמין שהעולם נברא. אבל הוא מוכיח את מציאות השם גם הדיבה דמנדה אמר שהעולם קדמו, נכון? זהו, אז מה שעשיתי עכשיו גם לא הצלחת להבין אותי, אז כנראה שאני נכשלתי בחינוך, מה? מה אני אעשה? כן, נכשלתי, מה אני אעשה? כן, כן, טוב, אבל הרמב״ם אומר שאם האדם יעשה מה שהוא אומר, הוא מבטיח לו שיחזור מן המלחמה. כלומר שיש לו תעודת ביטוח ליוצא למלחמה. טוב, יש פה בעיה, איך להבין דברי הרמב״ם? אם באמת הרמב״ם מבטיח שמי שפותח בשם ישוב מהמלחמה, אז מה זה מה שהתורה אומרת? פן ימות במלחמה. כתוב פן ימות. אלא הכוונה שהוא יותר מושגח. הכביכול של התלמיד אולי הכוונה שהבחירה החופשית שלי היא מוגבלת ולא אינסופית. אני לא חושב שזה מה שהתכוון התלמיד היקר, אבל בסדר, אתה אולי, אתה מתכוון לזה. טוב, בבקשה. בבקשה. נו, תנסה. האם יש הגבלה בבחירה החופשית? בהגדרה, אם הבחירה היא חופשית, היא לא מוגבלת. לא, אתה יכול להגיד שהגבול...
אז אני יכול לעשות את המקסימום, לטפל לא רק
בבלמיץ,
ועדיין יכול לבוא נער
שיקור מולי, וזהו. בוא נסביר לך. הבחירה החופשית היא בלתי מוגבלת במהותה, והיא מוגבלת בתחום פעולתה. זאת אומרת, יש תחומים שבהם הבחירה החופשית שלי יכולה לגעת, ויש תחומים שהבחירה החופשית שלי לא נוגעת. אבל הבחירה שלי היא לגמרי חופשית. השאלה, כן, מהו טווח הפעולה, אבל לא מצד עצמה. כלומר, אני לא פחות חופשי או יותר חופשי. אני חופשי לגמרי. זה הגדרה של הבחירה החופשית. לא, השאלה הייתה אחרת. כשאומרים בחירה חופשית, למה מתכוונים? אז אמרתי שכשאומרים בחירה חופשית, מתכוונים חופשית. זה מה שאמרתי.
מי אמר שיש בחירה
חופשית? זה כבר שאלה חדשה. אתה שואל, מי... רגע. אתה שואל, מי אמר שיש בחירה חופשית? זה נושא חדש שלא דיברנו עליו עד עכשיו. רגע, רגע. מי אמר שיש אלוהים? בסדר, זו שאלה יפה, אבל... מה?
לא דבר לבלמים.
מה?
נו, דבר. אמת.
עכשיו, הרב אמר ששאלת הבחירה היא לא תלויה בשאלת, היא לא קשורה ללמדי. איך אתה תובע מאדם להבין שיש לו בחירה, להנחה שיש אלוהים? זה מה שאני קורא. איך הוא מבקש מנהלך את הלמדי?
כי הרמב"ם
אמר,
כי הרמב"ם. אני פשוט לא מבין מה אתה רוצה. באמת אני לא מבין. מה השאלה שאתה שואל? האם יש אלוהים? האם יש בחירה חופשית? האם יש סתירה בין זה שיש אלוהים ויש איזושהי בחירה חופשית? מה המקור של הידיעה הזאת? מה, אתה שואל פה איזה ארבעה דברים שונים שאני רוצה... סליחה, אתה יכול בבקשה לנסח את זה עוד פעם, אני פשוט מוגבל בהבנה.
הלכה אם יש אלוהים, הלכה יש בריאה, מה המקור שהדברים האלוהים
לה? רגע, אתה שואל מה המקור לזה, שזה שיש אלוהים ושיש בחירה חופשית, זה הולך ביחד. אתה צריך קודם כל להסביר לי מדוע זה לא הולך ביחד, ואז אני אוכל לדעת אם זה, אם יש קושי. כלומר, מלכתחילה אתה אומר לי ככה, יש עננים ויש מטילי זהב. איך זה מסתדר ביחד? לא, אתה צריך להסביר לי קודם כל מדוע זה סותר. לא. השאלה שהוא שאל היא שאלה אחרת לגמרי. הוא לא שאל על הסתירה הלוגית בין מציאות אלוהים לבחירה החופשית, הוא שאל בין הידיעה לבחירה, וזה משהו אחר. אתה הכנסת, העברת את זה לספירה הרבה יותר רחבה, שאני לא יודע מה הלגיטימיות שלה. אתה רוצה עכשיו שאני אדבר על שאלת הידיעה והבחירה, איך זה מסתדר ביחד? זה מה שאתה רוצה? לא, האם זה מה שאתה רוצה?
אני רוצה שתעזור את מה שאני
אדבר. רגע, אתה רוצה שאני אסביר במה, איך הידיעה והבחירה זה מסתדר ביחד? זה מה שאתה שואל? אתה
פותר אותו בסתירה לוגית של ידיעת הבחירה.
רגע, אתה רוצה שאני... אני רוצה לדעת האם עדיין השאלה שאתה שואל היא זהה למה שאני שואל, כי אני לא הבנתי אם זה זה או לא זה. האם אתה מתכוון? אם זה לא, אז תגיד לי לא. אז אני אנסה להבין אותך אחרת. האם אתה רוצה שאני אסביר איך הידיעה והבחירה מסתדרים ביחד? זה מה שאתה רוצה, כן או לא?
לא.
לא, יפה. אז מה אתה כן רוצה?
אני רוצה אני רוצה שהרב יסביר לי איך, לא איך הידיעה להתחיל המתפלל ביחד, אלא איך הרב יכול להשאיר יחידים צה שאין לנו בעיה עם זה. כאילו גם בהנחה שהידיעה ופטירה
אני לא אמרתי שיש לי הכי תמצא שאין לנו בעיה עם זה שהיהדות תאמין בדברים פרדוקסליים. אין לי בעיה. אני אף פעם לא העליתי הכי תמצא כזאת. אני פשוט אמרתי שהשאלה הזאת היא מנותקת מהשאלה שלו. זה הכל. כן, בבקשה.
מתי משתמשים בביטוי מזלו גרם לו?
שאלה יפה. כשזה נכון. לא, יש דברים שהגמרא אומרת. למשל, הגמרא שואלת על מדוע רבא מת בגיל צעיר, ורב יהודה מת בגיל מבוגר. הרי שניהם היו צדיקים, שניהם היו מתפללים, והיה בא הגשם. אז מזה, אביי אמר, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזל התליה מילתא. כלומר, שהמזלו של רבא היה שימות בגיל צעיר. איך יודעים? לא יודע אם אפשר לדעת. זה שרבא ראה לנכון לומר את זה, כנראה, יש מאמר על זה של הרב בנדיקט, בספרו מרכז התורה בפרובנס, שם הוא מוכיח שרבא אמר את זה כדי להשיב נגד אויב, שאביי אמר את זה כדי להשיב על אויביו של רבא. שאמרו שזה שהוא מת בגיל צעיר, זה בגלל שהם מגיע לו. כן. אז הוא אמר להם, דחה אותם בזה. טוב. אז על כל פנים, מה שעולה לנו מהפסוקים, וזה מה שרציתי פה להעלות, ואני רואה שזה יצר שערה, שיש בחירה חופשית. זה הכל. בסדר, הלאה. פסוק אחד, אגב, סתם, מהפסוקים האלה עולה גם רקע מעניין, שרוב הפרנסה של בני אדם, הפרנסה המצויה של בני אדם, בימי התנך לפחות, זה חקלאות. נכון? יש לו בית, כרם ואישה. מה? כן, זה אומר, לא, זה מציאותי. אם זה לא היה דבר מצוי, התורה לא הייתה מדברת על זה. לא הייתה קובעת הלכה על פי זה. אז כן, החקלאות זה היה הדבר המצוי. האם נוכל להגיד במלחמות של ימינו, מי שעשה סטארט-אפ ולא ממשור? כן, מה אתה אומר?
השאלה היא באמת, אדם כל הזמן עושה דברים, כל הזמן יש דברים מסוים שהוא לא מימש. זאת אומרת, למה לפחות דווקא בין? כמו שאמרת, אדם מת באיזשהו...
טוב, לקחו את עיקרי הדברים של החיים, כן? אי אפשר הכל, כי תמיד אדם מתחיל משהו. כן, זה נכון, בסדר. פסוק ח' ויאספו השוטרים מדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. פה, העולה, מדוע צריך להגיד ויאספו השוטרים? הרי בן בנה בית, נתה קרן, והרס אישה, אין שום הפסקה, לא כתוב יאספו השוטרים. כשמדברים על הפטור הרביעי, שזה הירא ורך הלבב, כתוב כאן ויאספו השוטרים. למה? מה? נו, ואז מה? פשוט מאוד, מי דיבר עד עכשיו? השוטרים, נכון? כן, אבל הם מוסיפים על דברי הכהן, כי הכהן אמר לא לירא. אתה צודק. כלומר, הרי ויעשו, מי האיש הירא? מי שעבר על דברי הכהן. כי הכהן אמר לא לירא. אז אם יש בכל זאת מישהו שירא, אז זה כאילו זה תוספת, זה לא דבר הצפוי. תמיד במלחמה יש אנשים שבנו בית וכו'. אבל זה שיש יראים, זה לא חייב להיות, ולכן כתוב ויעשו. בדבר נוסף, יש הפרדה מוסרית בין שלושת הראשונים לרביעי. הרביעי זו חולשה. שלושת הראשונים זה דרכו של עולם. בסדר? דבר... נכון, אבל יש לי... פסוק ה' אומר ודיברו השוטרים.
כל הרצף של הפסוקים, זה הכל השוטרים.
רגע, סליחה. סליחה, חכם יוסף חיים. אתה שאלת ואני ניסיתי לענות. תן לי לגמור לענות. אני קשה היום, אני קשה. עכשיו תראה, פסוק ה' ודיברו השוטרים. תסתכל לפני כן בפסוק ב'. והיה כקרובכם במלחמה וניגש הכהן. והכהן אומר, לא לירא, נכון? אל ירח לבבכם וכו'. ויוצא שוודיברו השוטרים מדברים על משהו אחר, על מי שפטור, בלי קשר ליראה. גם אם הוא רוצה להילחם, לא נותנים לו להילחם. מה שבפסוק ה' ויאספו השוטרים, על מה? על דברי הכהן. כי דבריהם עכשיו בפסוק ח', סליחה, פסוק ח', זה כבר נוגע למה שהכהן אמר. זה לא ההוראות של היציאה למלחמה. עכשיו, דבר נוסף, יש דיון בפוסקים, האם הירא ורך הלבב פטור מלצאת למלחמה גם במלחמת מצווה? הרי שלושת הפטורים האלה זה במלחמת הרשות. מה עם הרביעי? הרביעי, לפי רוב הפוסקים, איננו יוצא אפילו למלחמת מצווה. מדוע? ולא יימס את לבב יחב כלבבו. הוא גורם נזק בזה שהוא יצא למלחמה. לכן במקרה הזה אין ברירה אלא להוציא אותו. מה? מקפחים את שוקיו אחר כך.
לא,
אני מתפלא עליך, מה אתה לא יודע, את רשי? כן? אחר כך, כן? זה רשי כותב שאחרי שכל אלה יצאו, אז מי שרוצה לחזור, מקפחים את שוקיו. אבל לפני כן לא.
לא תוך כדי?
לא. מה פתאום? טוב. לא, אם מישהו ירא לפני היציאה למלחמה, אומרים אתה יוצא. אם בתוך המלחמה הוא ירא, ההפך, מכריחים אותו להמשיך להילחם.
למה לא שם הוא לקפח את שוקיו? שם הוא הנזק הגדול ושם.
לא, זה בדיוק העניין. לא שמקפחים, אלא מי שרוצה לחזור אחורה, מקפחים את שוקיו.
תוך כדי המלחמה.
תוך כדי המלחמה, מדוע? בגלל שאם עכשיו הוא מתחיל לברוח, תחילת נפילה ניסה. זה מזיק לכל הצבא. אז עדיף שהוא ימשיך להילחם למרות הפחד, ושהוא לא יזיק לכל המערכה. עכשיו, יש כאן, צריך להבין מה זה הירא ורך הלבב הזה. מה זה ירא ורך הלבב? יש שתי דעות, נכון? שתי דעות. יש דעה שהיא דעת רבי עקיבא. מה אומר רבי עקיבא? מי שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב של אופה. זאת אומרת, הוא... מה זה? הוא לא יכול לראות חרב של אופה. מה? מה זה? ג'ובניק? מה, ג'ובניק לא יכול לראות חרב של אופה? ג'ובניק יכול לראות חרב של אופה. מה? הכוונה שהוא פציפיסט. כלומר, יש לו זעזוע נפשי מן החרב. כשהוא רואה את החרב, זה עושה לו רע. כן, הרי כדי לצאת למלחמה, צריך איזושהי גבורה, איזה קצת מיליטריזם כזה. כן, צריך שאדם יראה חרב, ירצה להשתמש בה. נכון, זה לא יפה, שפיכות דמים, רציחה וזה, אבל אתה עכשיו יוצא למלחמה. אז במלחמה צריכה להיות איזו התגברות על הטבע. אבל אם אתה כזה, שכשאתה רואה את החרב, זה עושה לך רע, אתה לא יכול לצאת למלחמה. כן, אתה פשוט תמס את לב כל העם. זה הפירוש של רבי עקיבא. מה אומר רבי יוסי הגלילי? ירא מעבירות שבידו. מה זה עבירות שבידו? אז אומרים, סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש. כן, זה כבר בידו. כיוון שבין היד לבין הראש. מה המשמעות של הדבר הזה? למה שאדם ישיח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, תגידו?
אין קשר בין המעשים למחשבות.
יפה, אין לו קשר בין המעשים לבין המחשבות. הוא מפריד. כן? זה אדם שהראש שלו לא מזדהה עם המעשים שלו. יש הפסק. אז הוא לא יכול לצאת למלחמה. כן, אז מה זה אומר? אז יש כאלה שאמרו שיוצאים למלחמה רק צדיקים, לפי רבי יוסי הגלילי. צדיקים גמורים שאין להם אפילו עבירה כזאת. זה נכון? לא נכון. מה שאומר רבי יוסי הגלילי, שלא יוצא מי שירא מהעבירות שבידו. ומי שלא ירא. יש לו עבירות, אבל הוא לא ירא. אז מה אם יש לי עבירות? בגלל זה אני לא יוצא למלחמה? יוצא. אז אחד כזה הוא לא פטור, הוא לא ירא מהעבירות שבידו. יש פירוש יפה של רבי נחמן מברסלב. מה זה בידו? ביכולתו. כמו יש לאל ידי. כלומר, לא עבירות שהוא עשה בפועל, אלא עבירות שהוא יודע שהוא עשוי לעשות.
שבמצב מלחמה הוא לא...
כן, הוא יודע שיש עבירות, הוא גם לא דווקא במצב מלחמה, הוא יודע שיש עבירות שאומנם הוא לא עשה, הוא כעת צדיק, אבל הוא עדיין מסוגל לעשותן. זה נקרא עבירות שבידו.
אולי אתה מזכיר את האדם שיש לו נשמה של פוצח, אז הוא לא תהיה שוחט. יש לו מישהו נשמה שעלולה להתפרץ, תגיע מלחמה ומרגיש...
זה מה שאתה אמרת, זה מה שהצעת, ואני אמרתי אחרת, נכון? עכשיו, הלכה כמי אגב? כרבי יוסי הגלילי או כרבי עקיבא? כרבי עקיבא, איך אתם יודעים? הלכה כרבי עקיבא מחברו, פשוט מאוד. וכך גם פסק הרמב״ם, שמי שירא ורחה לבב שלא יוצא למלחמה, אין הכוונה למי שירא מעבירות שבידו, אלא למי שלא מסוגל להילחם. זה הכוונה. כן. אתה שואל, לפי רבי יוסי הגלילי, מי שסך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, האם זה לא סותר את מה שנוהגים אחינו אשכנזים לברך על, על תפילה של ראש? נכון? עד כאן השאלה. תשובה, אין לזה שום קשר לרבי יוסי הגלילי. רבי יוסי הגלילי מדבר על העבירה של סך בין תפילין של יד לתפילין של ראש, אבל העבירה הזאת ידוע כעבירה גם למי שחולק עליו, גם לפי רבי עקיבא. בסדר? אז כך שזה לא נוגע לעניין. אלא מה? יש שאלה, אתה יכול לשאול סתם באופן כללי, איך אפשר לברך על תפילין של ראש, האם אין פה שיחה בין תפילין של יד לתפילין של ראש? מה התשובה? זה שהספרדים לא עושים את זה, זה לא בגלל שזה מסיח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. לא, זה לא קשור לדבר. זה קשור למחלוקת, האם זה מצווה אחת או שתי מצוות. מי שאומר שזו מצווה אחת, הוא מברך ברכה אחת על תפילין של יד ושל ראש כאחד. מי שסובר שזה שתי מצוות, מברך שתי ברכות. זה הכל. זה לא קשור אחד לשני בכלל. לא קשור לשאלה של שיחה. אלא מה שמדובר, לא להשיח בתפילין של יד ושל ראש, זה כוונה, מה שאיננו שייך למצווה, אבל הברכה היא כן שייכת למצווה. הוא זה מה שאתה אומר, שמכיוון שאתה ספרדי, אתה אומר שאסור לברך על תפילין של ראש, זה לא כל כך פשוט. לא, זה לא כך ברור של הספרדים אסור. מסיבה פשוטה. אם אתה סחת בין תפילין של יד לתפילין של ראש, למשל, גם לספרדים אתה מברך, נכון? וגם יש נוהגים שביום הבר מצווה כן יברך על תפילין של ראש. אז אל תגיד שהספרדים. טוב. מזלו, הכוונה, גנטיקה אולי, נטיות מולדות? כן, אפשר להגיד. בוקר טוב, מה קורה לאדם שעמד במגבלות? במגבלות הוא מת מוות טבעי. האם המוות הוא נתון בעת לידתו של אדם? מה הסיבה למתן מגבלות אלו? תודה. אני לא בדיוק מבין מה זה הסיפור הזה של המגבלות, אבל אדם יכול למות מוות טבעי, מה הבעיה? זה קורה. אני חושב שרוב בני אדם מתים מוות טבעי. אתה שואל האם נקבע מראש מהו יום מותו של האדם? בוודאי שלא נקבע בדרך המזל, מה שנקרא קץ הקצוב לחיים. יש תשובה של הרמב״ם על זה. אבל מה שכן יכול להיות, אתה יכול להגיד, המבנה הגנטי של האדם הוא בנוי באופן כזה, שהסיכוי שלו לחיות כך וכך שנים הוא כזה וכזה. אם מקפחים שוקיו של הבורח כדי שלא יברח, איך יוכל להמשיך להילחם? באמת הוא לא יוכל להמשיך. כן.
אפשר להסביר, פוסק בין ראש ליד, אפשר להסביר, אתה סתכל בין ראש ליד, בהקשר של המלחמה, שיש אדם שהוא לא רואה את המלחמה כדבר מוסרי, ואז כמו הסבורני שלא רוצה להילחם.
הוא לא מזדהה עם המלחמה. כן, אפשר להגיד את זה גם.
ואז הוא פתור המלחמה
לדעתי? ודאי, יוציאו אותו, מה אתה רוצה. כן.
מה לכתוב את פסוק ח' וכל פסוק ה' ובזי? יש לנו את ח' קרש מוצא לאדם שסיבות. יש דעת שכל הפסוקים האלה זה סיבות לאדם שיחזור לבית. בגלל שהוא פוחד או מהעברות דרך.
לא, מה ש...
אם יש לנו פסוק ח' מי שפוחד חוזר.
לא, הבעיה היא ככה, אם לא היה לך פסוק ה' ו' ז', היית אומר שמי שנטע כרם ולא חיללו, אבל לא מפחד, שיצא למלחמה.
לא, אני מוכן.
לא, אבל התורה רוצה שהוא לא יצא למלחמה גם אם הוא לא מפחד. גם אם הוא לא מפחד, זה דין מיוחד.
אבל יש לי, אבל אין לי כרם. אין לי הזמן תקוע, לא, יש לי פסוק ח'.
אין לך כרם, אין לך אישה, אין לך בית. ואתה לא מפחד, אז אתה לא תקוע, אתה יוצא למלחמה.
יש לי פה, אתה בן אדם, האדם יכול להכניס עצמו לפחד. ואין אחד שלא פוחד.
השאלה היא, האם הוא ירא ורחה לבב? זה השאלה. אם הוא ירא...
לפני כל מבצע שהאנשים פוחדים, אתה רואה, יש
ישראל, בציטית, בודקים... רגע, זה שאדם, יש לו חשש, זה עוד לא יראה. כלומר, ירא ורחה לבב, זה הכוונה, זאת חוויה שמשתקת אותו, מונעת ממנו להילחם. זה הכוונה. כן, הוא לא מסוגל להילחם. הוא רואה חרב שלופה, הוא מזדעזע.
הוא מקום חיצוני, כי אחרת באמת אם זה מה
טוב. הרי בסוף התורה רוצה שיצאו למלחמה. אם, לא, אם אנחנו נפתור את כולם, אז מי יצא?
כן?
אם אדם יש לו קרם והוא לא ירא, בכל זאת התורה אומרת לו לחזור לביתו. אסור לו לצאת. מה? כן. ילך וישוב לביתו. אלא אם כן, זה מלחמת מצווה. במלחמת מצווה הכל יוצאים. פסוק ט'. והיה, כחלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כן, ואז באמת רש"י כאן כותב, אני פשוט לא צריך ללמד אתכם דברים חדשים, שמעמידים זקפין מלפניהם ומאחריהם, וחשילים של ברזל בידיהם, וכל מי שרוצה לחזור, הרשות בידו לקפח את שוקף. כן, כלומר שלא יהיה... שחתכו לו את הרגליים. לא יודע, בכל מקרה, לא כדאי. נגיד, נסיגה בשעת מלחמה זה מסוכן מאוד. לא, הכוונה היא, זה ביטוי, זה ביטוי. כלומר, בשעת מלחמה, אי יציע לקרב בשעת מלחמה, זה דבר שחייבים עליו מיטה. כי זה מסוכן, זה מסכן את כל. עכשיו, זקפין, הוא אומר, בני אדם עומדים בקצה המערכה לזקוף את הנופלים ולחזקם בדברים. שובו אל המלחמה, ולא תנוסו, שתחילת נפילה, ניסה. אגב, יש לנו מקרה של מלך ישראל, אחאב. שאחאב זכה לחיי העולם הבא, עם כל הצרות שהוא עשה, הוא זכה בכל זאת לחיי העולם הבא, בגלל עמידתו בקרב. מה היה? הוא הרי נפצע, כן, נורא בחץ, בליבו, והוא ידע שהוא הולך למות, ואף על פי כן, העמיד את עצמו במרכבה, כדי שהעם לא ייבהל וייסוג. ועל ידי זה ניצחו במלחמה. כן. אז על ידי זה זכה לחיי העולם הבא. מן הסתם שהם יהיו שוטרים. אגב, יש דבר מעניין, בספר החשמונאים מסופר שכשיהודה המכבי אסף את החיילים שלו, הוא הודיע, כמו שכתוב פה בתורה, מי האיש אשר בנה בית, נטע כרם, הרס אישה ופטר אותה. אז יש דיון על זה בספר משיב מלחמה של הרב שלמה גורן, הרב הראשי, שלמה לברכה, שהוא דן בשאלה למה יהודה המכבי עשה את זה, הרי זה היה מלחמת מצווה. אז הרב גורן רוצה לחדש שכשהתחיל המרד זה עוד לא היה מלחמת מצווה. כי עוד לא הוכרזה מלחמה. כלומר, יהודה הוא... לא, זה לא שהוא לא הוכרזה מלחמה, הוא עוד לא כוח מספיק חזק כדי להוות גורם מדיני. כלומר, הוא עוד לא ראש העם. אלא זאת יוזמה אישית שלו. יכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שזה לא יצליח. הסיכוי שלא יצליח הוא גדול. ולכן, בשלב הזה הוא לא יכול לחייב את כולם לצאת. זה החידוש של הרב גורן. יכול להיות שהוא הבין את הפסוקים אחרת גם יהודה המכבי, לא לאו דווקא לפי חז"ל, הוא הרי היה לפניהם. כן. כן.
היום חייל שברח בקרב, אם המפקד ירה בו בגב, הוא
פטור מדיני שמיים? יש שבכל צבא יש נהלים לדברים האלה.
לא, דבר על דיני שמיים.
אני מסביר לך שבכל צבא יש נהלים למי שבורח בקרב. זה נחשב לעבירה חמורה מאוד. ברוב הצבאות בעולם, מי שעושה את זה, הורגים אותו. נכון? אז פה זה גם כן אותו הדבר, לכאורה. כן.
איך נקבע ההבדל בין מלחמת מצווה למלחמת רשות?
איך נקבע ההבדל בין מלחמת מצווה למלחמת רשות, אתה שואל? הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. תשובה, לפי ההגדרה של מלחמת מצווה או מלחמת רשות. כן, אז הרמב״ם דן ב... ללכות מלאכים, מה יהיה ההגדרה? אז אגב, זה סוגיה במסכת סוטה. מה נקרא מלחמת מצווה? ומה נקרא מלחמת הרשות? למשל, מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ומלחמת עזרת ישראל מיד צער הבא עליהם למלחמה, שלושת אלה הם לכל הדעות מלחמת מצווה. הרמב"ן מוסיף גם כיבוש ארץ ישראל, בכלל מלחמת מצווה, ויש מחלוקת תנאים, האם מלחמת מנע היא בכלל מלחמת מצווה או מלחמת הרשות? ומלבד זאת, יש כל הדעות, מלחמת רשות זו מלחמה בעלת מינים כלכליים או של כבוד. כשאתה רוצה להשתלט על אוצרות טבע של מישהו, זה מלחמת רשות, לא מלחמת מצווה.
מי
מי הסמכות המוסמכת להכריז על מלחמת מצווה? תשובה, המלכות. מי שבידו המלכות הוא המוסמך לדבר הזה, מצווה למלך. כן. אתה שואל האם הוא צריך לקבל רשות מהסנהדרין. אתה שואל האם הוא צריך לקבל רשות מהסנהדרין. עד כאן שאלתך? כן, תשובה, הוא לא צריך לקבל רשות מהסנהדרין. הרשות מהסנהדרין זה במלחמת הרשות ולא במלחמת המצווה. בסדר? טוב. למרות ש... טוב, זה דעת הרמב״ם. ברש"י יש דברים קצת שונים, אבל זה, נגיד, ההלכה המקובלת. שלום, מה זה שמות המצבי בימי קדם? משמעו הפסד במלחמה. אומר... מה זה שמות המצבי בימי קדם, משמעו הפסד במלחמה? אומר על אופייה של החברה באותם הימים. היום לדבר כזה אין משמעות כל כך גדולה. זה ממש לא נכון, גם היום. אם המפקד נפגע, זה פוגע במורל של החיילים. ואז היכולת להמשיך להילחם היא יותר קטנה. זה דבר מקובל בכל מלחמה, גם בימינו. כן. טוב, פסוק יום. כן, מה אתה רוצה?
האם יש שיטה מוסרי, כמו שאמרת, למלך, לבוא ולהילחם בשביל לעזור כמה של הרבה מוגרים, בשאלה ראשונה, ומה הצדקה מוסרית?
אני לא באמת את ההבדל בין שתי השאלות. אתה שואל בעצם מהי הצדקה המוסרית של מלחמת רשות. זה מה שאתה שואל, נכון? אני הולך להרוג אנשים, למה? כי אני רוצה את הנפט שלו. זה פייר או זה לא? למה זה
יחיר?
כן, כלומר, זאת השאלה. כלומר, מה הצדקה המוסרית של מלחמה ממניע כלכלי? למשל, אני אומר, תשמע, לך יש נפט, לי אין, ואני חזק ואתה חלש, אז אולי אני אקח לך, נכון? במלחמת הרשות. האם זה בסדר או זה לא בסדר? האם זה לכאורה לא איזה פשע בקנה מידה משל מדינה? כן, זה יותר כדי. טוב, כיוון שמלחמת הרשות היא צריכה הבחנה מוסרית, לכן היא תלויה ברשות של הסנהדרין. מובן? כלומר, דבר שהוא מלחמת מצווה, אתה יודע שזה מצווה, אז אין לך בעיה. אבל ברגע שזה רשות, לכן אתה צריך את הרשות של הסנהדרין. עכשיו, מה יכול להיות השיקול של הסנהדרין? מדוע שפתאום תפארתו של המלך או השתלטות על אוצרות טבע זה יוכל לשמש כעילה מוסרית מספקת לצאת למלחמה? התשובה היא שלפעמים זה נדרש. זאת אומרת, אם מדינה איננה תקיפה ואיננה דואגת לטווח ארוך לאוצרות הכלכלה שלה, אז היא תחלש. אז גם לזה יש יסוד מוסרי. עכשיו אני אסביר את זה קצת אחרת. צריך להבין בכלל מושג שזה כבר קשור לתורת המשפט בכלל, למה זה בעלות. נגיד, יש בעולם רכוש, לא רכוש, הייתי אומר משאבים. למי נועדו המשאבים שבכדור הארץ?
לכלל
האנושות. אז איך זה שמדינה פתאום אומרת, המשאבים שבתחום שלי זה רק שלי ולא שלך?
טריטוריה.
זה הטריטוריה, זאת אומרת... אנחנו מסכימים שאנחנו ננהל את החיים של בני אדם על ידי חלוקה למדינות. למה? כי זה נוח ככה. זה בתנאי שזה לא פוגע בכללות האנושות. אבל ברגע שהעובדה שהמשאבים מרוכזים אצלך, זה גורם אצלי לסכנה, לאובדן חיי אדם, לירידה כלכלית וכו'. אז אפשר לומר שהמדינה האחרת, הקטנה והעשירה, אני אגיד דבר קצת מסוכן, כאן מבחינה מוסרית, צריך לדעת את הגבולות של מה שאני אומר, אז זה יוצא שיש לה דין רודף. כן? זה שהנפט מרוכז אצלך ולא אצלי, בעצם אתה רודף אותי. אז היסוד של השייכות של המשאבים לכלל האנושות, עכשיו גובר על החלוקה למדינות.
היית צריך לשתף אותי
בכל זאת? כן, ציפיתי ממך, כן. זה בדיוק הייתה הטענה של סדאם חוסיין. שם רשעים יריקב, שמו וזכרו, שהוא אמר, לי יש מדינה של 80 מיליון בני אדם. אנחנו רעבים ללחם. ויש פה איזה מדינונת של כמה עשרות אלפי אנשים, ויש להם מחצית הנפט העולמי. לא פייר. אז הם חייבים להתחלק איתי. עכשיו, זה לא שאין מידה של צדק באמירה הזאת, רק שאצלו זה שטויות. זה שקר גס. בגלל שזה שכולם רעבים שם, זה שכולם רעבים שם, זה בגלל שהוא השתמש בכל הכסף שהיה לו, כל המשאבים שהיה לו בשביל להכין מלחמה, במקום לדאוג לרווחה של בני עמו. ואנחנו רואים גם איזה ברוטליות הוא השתלט שם על האוכלוסייה ושם עשה בשמות בקווי. אז במובן הזה הוא לא צודק. אבל הטיעון, יש פה גרעין, יש פה איזה מולקולה של צדק. של חלוקה שווה של המשאבים. הרי צריך לזכור, מדוע בכלל קמה קווייט? זה האימפריאליזם הבריטי, שהיה מעוניין לסדר לעצמו איזה מין מדינונת כדי שיהיה נוח לשלוט בה, לשלוט בנפט העולמי. כן. זה לא שיש היסטוריה בת אלפי שנים של קווייט החופשית. טוב.
אני רוצה שנלך למצרים, ניקח מים בכוח.
כן, נכון. הלאה. מה? אתה אכן תאמר, שאלה יפה, אתה אומר, לפי זה, כל הבא להילחם על ארץ ישראל, צלבנים, מוסלמים, אשורים, בבליים, כולם צודקים, למה? כי פה מרוכז הקודש בעולם, והם רוצים את הקודש הזה. כן? עד כאן השאלה. תשובה, זה נכון שהם באים להילחם בשביל שהם רוצים את הקודש. אבל מדוע זה לא מוצדק? כי אם אתה רוצה שהקודש יפעל, תן לעם הקודש לטפל בזה. אם אתה לא מומחה לעניין, אז נגיד, אדם אומר, זה מאוד חשוב שיהיה לי חדרי ניתוח. לכן אני בא והורג את המנתח, הוא משתלט על הציוד שלו. כן, מסתיר מה יקרה. להלכה, מלחמת מנה היא מלחמת מצווה, כי אם לא, אי אפשר בימינו, כי אין סנהדרין, אז אם הגויים חושבים להתקיפנו בהזדמנות, למה לא להתקים רפואה למכה? יש מצבים שאין לנו סנהדרין, ובכל זאת יהיה מותר לעשות מלחמת מנה. אבל הכוונה שאם יש סנהדרין, צריך לשאול את הסנהדרין אם מותר לצאת למלחמה הזאת, מלחמת הרשות. מה שאין כן, כשיש מלחמת מצווה, לא צריך לשאול את הסנהדרין, אפילו כשיש סנהדרין. זה הכל. טוב, עד כאן להיום. שלום.